לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום רביעי י"ג באב תשע"ח באולפן בני טוקר. נעסוק ביומן בהפלת המטוס הסורי אתמול. נשוחח פה עם חבר הכנסת יואב קיש, בעצמו טייס קרב, והוא יכול לספר לנו על הרגעים הקריטיים לפני שמטילים מטוס. עונש מוות למחבלים, היום הקבינט המדיני-ביטחוני דן בעניין הזה, הצעת החוק של ליברמן. נשוחח פה עם ולדימיר לוברסקי, אב שקול, שתומך כמובן בעונש מוות, אומר זה לא נקמה, מדובר בהרתעה. גם על אתונה, השריפות באתונה, נשוחח פה עם שליח חב"ד הרב מנדל אנדל, על ישראלים שהיו שם ונותרו ללא מקומות לינה ואוכל, הוא סייע להם. עורך הדין מרק צל על הקלטת בארצות הברית שמסירה שם את המערכת הפוליטית, והוא אומר זו שערה בקוסטי, נשמע גם ממנו פרטים. היום הגיוס של גולני, נשוחח פה עם מרים פרץ, בניה שירתו בגולני, שניים מהם נפלו, היא מתרגשת ומברכת ומאחלת ומתפללת. אז הנה הרבה. אנחנו רוצים עכשיו לעסוק בירות המטוס הסורי אתמול, שכמעט נכנס ממש לשטח ישראל. אנחנו משוחחים כעת עם חבר הכנסת יואב קיש, סגן אלוף וטייס קרב בחיל האוויר, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, שלום לך.
שלום.
אז רצינו ככה לשמוע גם מניסיונך כטייס חיל האוויר, איך אתה מתייחס לכל האירוע הזה?
תשמע, אני חושב שעבר מסר ברור, מדינת ישראל לא תאפשר לשום גורם לחצות את קו המדינה ולחזור. טוב עשו מערך ההגנה האווירית שהטילו את אותו מטוס שחדר, בין אם בטעות או לא בטעות, וזה הדבר העיקרי, התוצאה הסופית החשובה. ספציפית לעניין צריך להבין שכל הגזרה ברמת הגולן, בגלל הפעילות הסורית, מתחממת והולכת, ואנחנו כנראה נראה חיכוכים כאלה או אחרים בפעילות זו בצורה יותר משמעותית בימים הקרובים.
אגב, זה היה מפתיע שלא שמענו שהטייס נטש או משהו כזה?
תראה, זה לא בשטחנו, ובסופו של דבר זה מבוסס גם לא בהכרח על מידע, יכול להיות של מודיעין, משהו ממשם. אני לא מתרגש, זה לא משהו. ברור שאם זה היה בשטחנו, אז היו יודעים בדיוק מה מצב הטייס וכל מה שקשור בזה.
כטייס בחיל האוויר, איך זה באמת ברגע שמטוס ממריא, ובמיוחד שמדובר על מהירות של מטוס קרב, תגובה כזאת מהירה כבר כשהמטוס חודר לשטחנו, איך מקבלים החלטות בשברירי שניות שכאלה?
תראה, קודם כל אני יכול להגיד לך שספציפית כל טיסה שאתה ממריא ועד שאתה נוחת אתה תמיד בכוננות על שאם משהו יקרה, לאו דווקא מבצעי, יכול להיות גם חס וחלילה איזה תאונה או תקלה או דברים שאתה צריך להתמודד איתם, ולכן אתה כל הזמן בקשירות בעניין הזה. במקרים כאלה, אני לא בטוח אפילו שהטייס ידע מה פגע בו, ואני לא יודע אם היה לו את האפשרות והזמן לנטוש. אני זוכר את המקרה של ה-F-16 שנטש שלנו, לצערי מה שנקרא, לא מקרים שונים לחלוטין, אבל שקרה מעל שמי המדינה, וגם שם הטייס לא היה הרבה זמן להחליט אחרי הפגיעה על הנטישה, טוב שנטש אז, להחלטות שגם אותם אתה מתאמן בסימולטורים שלקחת אותם בשברירי שנייה, ולפעמים השברירי שנייה האלה הם הבדל בין נטישה מוצלחת לפעמים, בטח שזה מדובר בטייסים שלנו, לצערי בתאונות.
ובצד שלנו, הצד שהגיב, גם כאן היה נדרש שמישהו יקבל החלטה מהירה עוד לפני שהוא יכול בכלל להתייעץ. אם הוא יתייעץ אולי הוא יאחר את הרכבת, מישהו צריך פה לקבל החלטה ליירט את המטוס הזה.
נכון, פקודת האש היא לא אוטומטית כמובן, והיא בסמכות, בין אם זה טייס או רמשלט מה שנקרא, או מי ששולט, או מי שיושב ואחראי אל שיגור הטיל הקרקעי, היא פקודה שנלקחת על סמך שילוב של מצד אחד החלטות מקדימות, שיודעים בדיוק להגיד בקו זה או בקו אחר, על מודיעין, על הבנה שמולך אויב, ולא למשל מטוס רוסי, שלא מוגדר כמובן מטוס אויב, ולכן כל הדברים האלה מתנקזים לאותה נקודת החלטה, השילוב של המודיעין, השילוב של המיקום בשמיים, לוחות הזמנים והחלטות המוקדמות בשביל להוציא את פקודת האש.
זה עניין של חצי דקה, דקה, לא יותר מזה, נכון?
תראה, בסוף ההחלטה היא של שניות אפילו. אתה מקבל מידע, אתה מוזן ממידע בדקות שקדמו לכך, בדרך כלל זה לוחות הזמנים, אתה יודע, במקרה הזה ראו כבר את ההמראה של המטוס מטיפור, והתחילו, המערך התחיל ברגע שהוא המריא, ועלה למקם, הם התחילו להתייחס אליו, וככל שראו שהאירוע מתכנס לכיוון גבול ישראל, אז כמובן שהדברים מקצינים, ובסופו של דבר את ההחלטה עצמה מקבלים, צורך העניין, חצה קו אש, וזה ברמה הזו, ולכך כן. מתייחסים.
לסיום, האם לרחתך מדובר פה בטעות אנוש של אותו טייס? הרי הוא סך הכל זה היה כלפי המורדים, לא כלפינו.
רוב הסיכויים שזה המצב, אבל בסופו של דבר שאתה מתמודד מול הדבר הזה, תורם מטוס אויב שכנראה גם חמוש בצצות, חוצה קו, אתה לא מפעיל את השיקול הזה אם זה טעות או לא. הוא כנראה עשה טעות בניווט, מטוס יחסית מיושן ואולי אי התמצות גם בגזרה, אבל כל זה מבחינת התירוצים שלו, אותנו זה לא מעניין, אותנו צריך לעניין מה שפתחתי בדבריי, שמי שחוצה קו גבול למדינת ישראל, אויב שעושה כך, מופל ולא חוזר.
אוקיי, נודה לך על הדברים, חבר הכנסת יואב קיש, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, כל טוב.
תודה. הקבינט מדיני ביטחוני דן כעת בחוק עונש מוות למחבלים של השר ליברמן שתומך בחוק. אנחנו רוצים כעת לשוחח עם ולדימיר לוברסקי, אביו של רונן לוברסקי, שלוחם דובדבן שנהרג בפעילות מבצעית לפני יותר מחודשיים. שלום לך.
שלום.
כזכור, מחבל השליח לוח שיש על ראש בנך שהיה בפעילות מבצעית וגרם למותו. רצינו ככה לשמוע ממך, מה אתה חושב על היוזמה הזאת של חוק עונש מוות למחבלים?
קודם כל, היוזמה היא כמובן מבורכת, ודיברנו על זה עם אביגדור ליברמן לפני זמן מה, אבל אם לדבר על המקרה הספציפי של הבן שלי, אז אני לא יודע, ידוע או לא ידוע לקהל הרחב, אבל החוק הזה הוא לא משפיע על המשפט של רוצח של בן שלי. כי המשפט הצבאי גם היום יכול לגזור עונש מוות, וזה מה שאנחנו דורשים, ונפגשנו כבר עם כל מיני גורמים, עם פרקליטות צבאית, וביקשנו עזרה מאותו אביגדור ליברמן. אם מדבר על עונש מוות באופן כללי, אז כן, אני בהחלט חושב שעונש מוות יכול להיות כלי מאוד, מאוד טוב להרתעה, והכי חשוב שהוא פשוט מבטיח לנו, זה בעצם, אני חושב שהדבר היחיד שמבטיח לנו שאותו מחבל לא יחזור למעגל הטרור. כי היום אנחנו רואים מה קורה, הם נכנסים לכלא, יושבים בתנאים מצוינים, ואחרי זה בעסקה כזאת או אחרת יוצאים. אז במציאות של היום, אני חושב שזה כלי היחיד שבאמת מבטיח לנו הצלת חיים.
רציתי לשאול אותך, אתה אומר שזה לא ישפיע עליכם, כי גם במשפט שלכם, במשפט הצבאי, לא דרשו עונש מוות מצידם של הפרקליטות הצבאית, כן, אם הבנתי נכון.
קודם כל, עוד לא הגענו לשלב של לדרוש עונש. כלומר, זה עוד יש דרך ארוכה, אבל שלב ראשון, אנחנו נלחמים עכשיו על כך שהרכב שופטים באותו משפט יהיה מתאים על מנת לגזור עונש מוות. שלושה, בהרכב שופטים הוא מורכב משלושה שופטים, שכל אחד צריך להיות לפחות סגן אלוף בדרגה. אז זה משהו שאנחנו דורשים כרגע,
זו המלחמה שלנו כרגע. אז למה אתה בעצם אומר שהחוק לא ישפיע על המשפט שלכם?
לא, חוק הוא ישפיע, אולי הוא לא משפיע באופן ישיר, כי חוק לא מתייחס, כלומר המשפט צבאי הוא מסתמך על חוקים. עוד פעם, אני לא מומחה בנושא הזה, כן, אבל לפי מה שאני מבין, החוק שאביגדור ליברמן מקדם אותו, הוא לא ישפיע על המשפט הצבאי, הוא משפיע על המשפט אזרחי. הוא כנראה מתייחס עוד פעם, פרטים יותר מדויקים על מה מדבר החוק, כן, זה לא אליי, כן.
זאת אומרת, אתה בעצם אומר שהיום בבית משפט צבאי גם יכול לדרוש עונש מוות, גם בלי החוק.
כן, כמובן.
אבל זה לא קורה בפועל.
נכון, זה לא קורה, ויותר מזה אני אגיד לך, נפגשנו עם פצ"ר, פרקליט צבאי ראשי, והעלינו את הנושא של עונש מוות, והוא בפירוש אמר לנו שאנחנו הרבה שנים לא דורשים עונש מוות, ובמקרים הרבה יותר חמורים. הוא כמובן לא כל כך הסביר למה. מה שהוא אמר, שיש מדיניות כזאת. עכשיו, מי קובע מדיניות? למה מדיניות כזאת נכון להיום? ומי אמר שמדיניות שהייתה נכונה ל-20 שנה אחורה נכונה גם היום? אז יש הרבה שאלות. אני חושב שאם דרג המדיני אכן יחליט שהמדיניות של עונש מוות היא מדיניות נכונה, וזה מה שאנחנו מחכים, מה יצא מישיבת הקבינט היום. אם זה יקרה, אז יכול להיות שבמדיניות של פרקליטות הצבאית גם ישתנה משהו.
הבנתי. והאם אתה חושב שעונש מוות הוא יוצר בעיה לגיטימית מוסרית למדינת ישראל, אם יוציאו פה להורג מחבלים?
עונש מוות? יותר,
אתה יודע, לא, 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 זה לא טקסס פה, לא מוצאים להורג, עובדה, זה לא קרה בשנים האחרונות, כמו שאתה ציינת.
אני לא חושב שזה יוצר בעיה מוסרית, ההפך הוא הנכון, שעונש מוות זה דבר הכי מוסרי שיכול להיות. זה פשוט, יש לנו הרבה דוגמאות כאשר
שמע, היום אפילו היום אפילו, סליחה שאני קוטע אותך, אפילו להרוס בית של מחבל כבר מגישים בגץ, כבר אפילו להרוס בית אומרים שזה לא הומני, לא מוסרי, פוגעים במשפחה. אפילו להרוס בית לא מצליחים.
עוד פעם, אני לא הולך עכשיו לפרשן אלה שמתבטאים בצורה כזאת. אני יכול להגיד מה שאני חושב על זה. אנחנו צריכים, לא צריכים להסתכל לא על מדינות אירופה, לא על מישהו שיושב בארץ ומנסה להרוס את המדינה מבפנים. הם בעיקר אלה שמדברים על מוסר, והוא מוסר מעוות. הכי מוסרי שיכול להיות זה להרוס בתים, ליצור איזושהי מעטפת, חבילה של מלחמה בטרור, וזה צריך להיות עונש מוות, הריסת בתים, הוצאת משפחות אולי מחוץ מחוץ למקומות שהם יושבים היום, אני לא יודע, זה אני לא הבן אדם או הגוף שצריך להחליט על הדברים האלה. עובדה שהיום המלחמה בטרור היא לא אפקטיבית. לא אפקטיבית, כמובן, אנחנו היום במצב הרבה יותר טוב מאשר היינו לפני כמה שנים. אבל מבחינתי, אני ראיתי מספרים כמה אנחנו, אותה יחידת דובדבן שבני שירת שם, אני יודע כמה הם מסכלים ניסיונות פיגועים. והמספר הזה של הסיכולים, אני מתכוון, הוא רק גדל.
כן.
אז אי אפשר לדבר על שום הרתעה, ואם כן. אנחנו נראה שמספר פיגועים שרוצים להוציא הוא יורד, אז אפשר לדבר על איזושהי הרתעה. כרגע זה לא קורה. זה שאנחנו פה חיים בשקט, זה רק בזכות אותם ילדים שלילה-לילה יוצאים לשטח ומסכנים את עצמם. אגב, עוד מילה אחת רציתי להגיד גם על אותה תופעה שבני נהרג בסופו של דבר ממנה, זה זריקת חפצים מהבניינים. זה גם משהו שקורה עשרות שנים, ושום דבר, כלומר, אין לנו כמדינה איזושהי מדיניות טיפול בדברים האלה. פשוט אין. כלומר, אם נזרק חפץ מלמעלה ולא פגע באף אחד, אז עוברים לסדר היום, ממשיכים הלאה. לדעתי זה פשוט לא נכון. צריך לעשות עם זה
אבל
משהו.
אבל זה פגע בבן שלך.
כן, זה פגע, לא, מתי שזה פוגע, אז כן, מנסים, מתחילים לחפש מי עשה את זה, ותופסים בסופו של דבר, אין פה ויכוח בכלל. אבל היום באינטרנט אפשר למצוא הרבה סרטים, לא סרטים, סרטונים, שפשוט מתעדים את זריקת האבנים, זריקת חפצים, רואים אתה יודע מה, זה פשוט נס שעד המקרה עם הבן שלי אף חייל לא נהרג מזה. זה פשוט נס.
איך הקשר שלכם עכשיו והצבא תומך בכם, מסייעים לכם?
אנחנו קודם כל, מה זה צבא? אנחנו בקשר הדוק עם יחידת דובדבן, ואנחנו מדברים איתם, חיילים באים אלינו, מתקשרים. עוד פעם, כגוף אין לנו כל כך קשר עם הצבא, כן? אבל עם אנשים שם, כן, כמובן שאנחנו כל הזמן בקשר, אנחנו מתעדכנים. אגב, אנחנו עוד מעט צריכים לקבל דוח מלא על המקרה עם הבן שלנו. כרגע זה עובר אישורים אחרונים ויציגו לנו את הדוח מלא.
זה הבן היחיד שלכם?
לא, יש לו אח גדול, הוא כיום בן 23. הוא גם שירת ביחידה קרבית בדוכיפת בכפיר.
אז כולם היו קרביים, אתה חינכת אותם, אתה בעצמך גם שירתת?
אני שירתתי ברוסיה, פה עשיתי מה שנקרא שלב ב', לא יצא לי להיות קרבי פה. לא יודע מה, לא...
אז אתה גאה בילדים שלך, אני מתאר לעצמי.
לא, אתה יודע, כשאומרים לי חינכת אותם, לא יודע, אני לא, זה לא משהו שקפיתי עליהם. פשוט זה כנראה בא מערכים בבית, לא יודע. אבל מה שכן, הם כל הזמן רצו לעשות שירות משמעותי, ושניהם רצו להיות בדובדבן דווקא, ולגדול זה לא יצא בגלל בעיות רפואיות. אבל רונן כן הגיע, עבד קשה מאוד, בסופו של דבר הגיע, והיה מאוד מאושר שם.
אתה בוודאי מאוד גאה בילדים שלך, גם בוודאי ברונן שנפל.
כמובן, כמובן. כן, זה גאווה, כן.
הצלחת לחזור לשגרה?
אין לנו ברירה.
או שאי אפשר.
אנחנו חוזרים לשגרה, חזרנו לשגרה, אבל זה תמיד, תמיד איתך. זה לא... רונן תמיד איתי, בכל רגע ורגע אני... לא יודע, כך או אחרת הוא תמיד אני חושב עליו, תמיד הוא... אין אישר, זה לא פשוט, כמו שאמרו לי, הזמן לא ירפא, הוא רק ילמד איך לחיות עם זה, זה הכל.
אגב, אתם ממשפחה שכולה, אתם גם בקשר עם עוד משפחות ברגע שהצטרפתם למשפחה, למשפחה הגדולה הזאת?
כן, יש פורום שנקרא בוחרים בחיים של משפחות שכולות. אנחנו בקשר איתם. אגב, אתמול הלכתי לנחם את משפחת לוי בפתח תקווה.
שבנם נהרג בגבול בעזה.
כן, 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 נכון, נכון.
זאת אומרת, חשת צורך לנחם אותם?
תראה, חשוב לכל משפחה, גם לנו זה היה חשוב, אתה יודע, לדבר עם מישהו שהיה בסיטואציה כזאת. זה תמיד חשוב לראות איך אנשים מתגברים, איך הם מתמודדים.
אז הצגת את עצמך בפניהם, הם ידעו מי אתה?
כמובן, כמובן.
מה אמרת להם? מה אמרת להם?
מה זאת אומרת? אמרתי, הצגתי את עצמי. הם מאוד מאוד שמחו שבאתי. יום לפני הבן שלי היה שם הגדול. אז הם אמרו שהם כמו כל המדינה בעצם היו שותפים לתפילות ולכל למאמצים איכשהו להשפיע על המצב של רונן. וכמובן הם מאוד, גם כן, היה מאוד צער להם שרונן בסופו של דבר נפטר. דיברתי איתם, קצת שאלו איך מתמודדים. אז אי אפשר לתת פה עצות, וכל אחד מתמודד לבד ובכלים שלו, אבל מה שכן, אמרתי להם שאסור לקחת את זה לשכול תמידי, אלא צריך לנסות להוציא מהסיפור משהו חיובי, להפיץ את אורו של ילד שנהרג ולהנציח אותו ולהמשיך, אין מה לעשות, זה אלה החיים.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים. אגב, אתה חושב שאם יהיה עונש מוות זה ינחם את המשפחות?
לא מדבר בעיניך, אין, שום דבר לא ינחם.
שום דבר לא ינחם.
כשמדברים על הנושא הזה, זה גם, אני אומר שזה גם לא מדובר פה במציאת צדק או נקמה, שום דבר. רק הצלת חיים ומניעת רצח הבא, זה נטו העניין.
אוקיי. אז אנחנו נודה לך על הדברים ששיתפת אותנו ברעיון הזה, ולדימיר לוברסקי, אביו של רונן לוברסקי שנפל, לוחם דובדבן שנפל. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, תודה לך, תודה.
וכעת אנחנו מתעדכנים במה שקרה וקורה באתונה, שם עשרות בני אדם נספו ורבים עדיין נעדרים משריפות הענק שהשתוללו סביב אתונה, בירת יוון. אנחנו משוחחים כעת עם הרב מנדל אנדל, שליח חב"ד באתונה, שלום לך.
שלום וברכה.
אז תוכל בבקשה להתעדכן אותנו מה המספרים כרגע?
כרגע מדברים על יותר מ-70 הרוגים, אבל עדיין מחפשים, והטרגדיה ממש גדולה, זה משהו שלא היה, אנחנו פה ביוון 17 שנים, לא היה כזה דבר וכזה סדר גודל, עדיין לא מעכלים. ברוך השם לא היו פגועים בנפש מיה, גם לא תיירים ישראלים או יהודים מהקהילה. אנחנו פה בבית חב"ד עוזרים לאנשים שנתקעו בגלל השריפות או שאיבדו את הטיסות, או היו כאלה גם שהיו צריכים מקומות לינה חלופים באותו לילה של השריפות בשני בלילה. ואנשים כל הזמן מתקשרים להתעדכן איפה לנסוע, איפה אם זה מסוכן, אבל ברוך השם עכשיו נרגע קצת המצב והדברים יותר בשליטה.
זאת אומרת השריפות עדיין קיימות או שיש?
יש עדיין קצת שריפות, אבל זה כבר יותר בשליטה. ביום הראשון היה פשוט רוחות מאוד גדולות, והיה מאוד קשה להשתלט על האש.
זאת אומרת, אתם סייעתם לישראלים או ליהודים שנתקעו, או תיירים יהודים שנתקעו באתונה?
נכון, כן. היה איזה משפחה, למשל, שהם, המקום שלהם, שהם שכרו איזה דירת נופש ממש באזור של השריפות, והם הגיעו ממש עד השריפה, וממש הילדים מאוד נבלו מהחום, מהאש, מהשן, והם צריכים לחזור על עקבותיהם, ודאגנו להם פה למצוא מקום לינה חילופי, ולהתארגן בשביל שיוכלו לאכול משהו, להתארגן בשביל עד שירגעו העניינים.
אז אפשר להגיד שזה נס שהם הצליחו להימלט משם.
כן, בסדר, נס, כן, עם כל הגדרה, כאילו, תלוי מה הגדרה של נס. יש, זה, הם לא היו בקרבה כל כך מסוכנת, אבל כן, בהחלט שהם, שזה היה טוב שהם לא היו מהצד השני, שהם אחרי זה יכולים להיות תקועים שם, בהחלט.
ובאמת זה עונת בין הזמנים, זה אתר יוון, אתונה, זה מקום שמתויר על ידי ישראלים?
כן, בהחלט, יש הרבה ישראלים שמגיעים, יש לנו פה בבית חב"ד וכל שבת יש לנו מעל 100 איש וארוחות, גם במשך השבוע באים הרבה, יש שלוש טיסות, שלוש חברות שטסות לפה כל יום, זה בהחלט יעד מאוד מאוד פופולרי.
אתונה ספציפית אתה מדבר?
גם באים, יש גם כאלה שנוסעים ישירות לאים, יש טיסות ישירות לאים.
לאים ביוון?
כן. כן, יש לנו בית חב"ד גם ברודוס, שם גם יש המון תיירים ישראלים שמגיעים.
אבל השריפה הייתה באזור אתונה.
נכון, כן.
ומה כעת? אתה אומר נרגע העסק, כרגע אתם חוזרים לשגרה?
כן, משתדלים לחזור לשגרה. כמובן שכשם מתחילות השאלות, מתחילים השאלות הגדולות, איך זה קרה, ואם הרשויות הגיבו בצורה מהירה מספיק, אם היה אפשר למנוע את הטרגדיה הגדולה הזאת. ממש לא פשוט, כולם בהלם.
זה לא רק כמו בישראל שקורה משהו, כל התקשורת ככה מדברת, גם שם שיש כזאת שריפה, גם אתה אומר, זה בכותרות כעת.
בהחלט, בהחלט. לא רק פה, בכל העולם זה דבר מזעזע, כל כך הרבה אנשים שנספו.
זה נספו מקומיים, מה שיודעים, אנשים שגרים שם או שתיירים?
מקומיים, אני לא יודע על תיירים, אבל אני חושב בחלק גדול זה מקומיים. זה אזור של נופש שבעיקר מקומיים הולכים לשם, זה הפרברים של אתונה.
הבנתי. אוקיי, אנחנו לא נעכב אותך, רב מנדל אנדל, שליח חב"ד באתונה, נודה לך על הדברים.
בבקשה, שיהיו בשורות טובות.
אמן, אמן, תודה רבה. וכעת לסערה ב-CNN ששם חושפים קלטת בין הנשיא טראמפ לבין עורך דינו מייקל כהן לפני הבחירות, שעוסקת במתן תשלום כביכול או ברצון לתת תשלום לאישה שטענה שהייתה בקשר רומנטי עם טראמפ. אנחנו משוחחים כעת עם עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. שלום לך.
שלום בני.
אז רצינו ככה לשמוע אותך, איך אתה רואה את הפרשה הזאת, אם בכלל יש פה פרשה?
סערת בקוס תה.
כן, וואה.
זה איך אני מגדיר את זה.
כמו אצלנו,
תשמע, כן, יש הרבה כאלה. תשמע, ה-CNN במיוחד רוצה בכל יום לתקוף ולהשפיל את הנשיא. אז מה מדובר כאן? מדובר כאן על קלטת שעצמו, אני הקשבתי, הזנתי לקלטת הזאת, כמו שזה שודר, וזה קשה לשמוע כמעט שום דבר שרלוונטי. אז יש איזושהי שיחה בין טראמפ ובין מייקל כהן, עורך דין שלו, שאני מכיר אותו אגב, והם לא ברור מהקלטת או הקטע ששודר על מה מדובר בכלל. לא מדובר על תשלום לבחורה, מדובר על רכישת זכויות מאיזשהו מול שהוא היה מוכר לטראמפ וגם למייקל כהן עבור סכום מסוים. וזה קרה כחודשיים לפני הבחירות, משהו, חודש וחצי, משהו כזה. אבל לפני הסיפור של הקלטת וידאו שיצא באוקטובר 2016, זה הרבה יותר רצינית מבחינת הבחירות. ומה שחשוב, שלמרות כל הקלטות האלו, אז הציבור בארצות הברית הבין היטב מי זה דונלד טראמפ ומה היה הרקע שלו, שדברים שקרו לו לפני 10 או 12 שנה, כמו במקרה הזה, והם בכל זאת הצביעו בעדו ולא בעד הילרי קלינטון, ועכשיו דונלד טראמפ הוא הנשיא, הוא הבטיח המון דברים לציבור ומקיים אותם כמעט כל יום, כמו שאנחנו רואים.
כן. אז ולגבי עצם החשיפת שיחה, הבנו שג'וליאני לא מתנגד לחשיפה של הדברים, שהוא לא חושב שהקלטת הזאת בכלל רלוונטית. איך אתה רואה את זה בתור עורך דין?
אבל יש, כעורך דין יש לי כמה הערות. אחד, למרות שזה היה מותר לפי החוק הניו יורקי, שבן אדם יכול, כמו שיש, כמו החוק כאן בארץ, מישהו יכול לקלוט את בן
להקליט את בן שיחו, כן.
כן. אז אבל עורך דין שעושה את זה ללקוח שלו ואחר כך חושף את אותו קלטת לציבור לשידור בערוץ כמו CNN, זה בעיה אתית משמעתית חמורה ביותר. אבל אני לא אכנס לזה. ג'וליאני, וזה חשוב שהזכרת אותו, היושב, ראש העיר שעבר רודי ג'וליאני, הוא עכשיו מכהן או משמש כעורך דין אישי של הנשיא טראמפ. הוא מכיר את הקלטת, הוא הזין, הקשיב לקלטת כמה פעמים, ואמר עצמו כמה דברים. קודם כל, אין שום דבר בקטע ששודר שבאמת מפליל בכל אופן את הנשיא. ודבר שני, וזה מאוד חשוב, ש-CNN או העורך דין של אותו מייקל כהן הדליף רק קטע או חלק מהקלטת. וג'וליאני אמר שבקטע שלא הודלף ל-CNN יש קטעים שהם באמת מזכה את הנשיא מכל אשמה. אז לכן זה חלק מהסיפור. בסופו של דבר החשיבות של העניין הזה הוא מאוד מאוד מינורית, מכיוון ש הציבור, כמו שאמרתי, כבר מכיר את חסרונות של הנשיא טראמפ. הוא לא דוגמה לאיש משפחה מופת, אבל כמנהיג הוא באמת כבר הוכיח את היכולתו להנהיג את ארצות הברית, להחזיר את ארצות הברית לגדולתה, כמו שהוא הבטיח, וגם כאן באזור שלנו אנחנו רואים את זה היטב, כמה הוא הצליח להביא שינויים ניכרים לטובה.
אוקיי, נודה לך על הדברים, עורך הדין מרק צל, יושב ראש המפלגה הרפובליקנית בישראל. תודה רבה לך על הדברים.
תודה, בני.
תודה.
שלום, שלום.
השבוע גיוס לצה"ל בבקום היה שריון, היום זה גולני. אנחנו משוחחים כעת עם מרים פרץ, שלום לך.
בוקר טוב.
אז בנייך שנפלו, שירתו בחיל הזה, את מחוברת לחיל הזה, רצינו ככה לשמוע ממך את התחושות שלך ביום הזה.
התרגשות גדולה. גולני זה הבית שלי. ארבעת הבנים שלי שירתו בסיירת גולני, ושני החתנים שלי שירתו באגוז. זה בית. וכשאני שומעת, בכלל כשאני שומעת גולני, כשאני רואה את הצבע של הצהוב והירוק, גולני, זה מרטיט את ליבי כל פעם מחדש. זה היה המקום שחלמו עליו בניי, לחמו ונפלו במסגרת החטיבה הזאת. אבל גולני זה לא רק בית, גולני זה שורשים, גולני זה מורשת. את גולני אתה מוצא מהחרמון, מהצפון עד הדרום. גולני שותפה, חטיבה שהיא שותפה בקשר אמיץ בבניין הארץ הזאת. בדם הזה שהקרבנו כאן כדי שנוכל להמשיך לחיות. וכשאני שומעת היום על גיוס גולני, זה מחזיר אותי לגיוס של הבנים שלי. כמה התרגשתי כשליוויתי אותם. איזה תפילות יש היום להורים. כמה הם מתרגשים. כמה הם מבורכים בלב. כמה הם מתפללים רק תפילה אחת. שישוב הביתה בשלום. שישובו הבנים והבנות. שישובו הביתה. אני זוכרת את אוריאל כשליוויתי אותו. לילה לפני כן לא נרדמנו, הדלקתי נרות.
אוריאל זה הבן הבכור, נכון?
הבן הבכור, אליעזר עדיין היה חי.
כן.
והלך לבית הכנסת, ואני זוכרת שהוא עמד ופתח את ארון הקודש. איזה התרגשות. אתה שולח את הילד שלך, זה לא סתם שליחות. אתה שולח אותו לדבר הגדול הזה, שנקרא שליחות למען עם ישראל, ואתה מתפלל שיחזור בשלום. אתה יודע כמה נופלים יש בגולני. אין קרב שלא היו בו גולני, והם היום נמצאים בעזה ובאזור לבנון ובשכם ובג'נין, בכל מקום. אז התפילות האלה זה יום של התרגשות, של תפילה, של זיכרון ושל גאווה. הקומתה החומה הזאת, החום הזה, האדמה הזאת, הארץ הזאת, השורשים, זה גולני שלי.
חיזקת אותנו בדברים, ונאחל גם לכל המתגייסים את כל האיחולים שלך. מרים פרץ, נודה לך על הדברים.
תודה רבה, ושאתמול אני אמרתי, בסיום הפלוגה באור עציון, סיימה פלוגת אוריאל, גם הם מתגייסים לצה"ל, ואני רוצה לאחל לכל המתגייסים היום משהו שהחלתי אתמול, לאותם בני נוער שסיימו את המכללה לפיקוד ומטה אור עציון, שהפקודה שאלה יקראו כי יהיה פקודת שלום, והצו שאליו יצאו יהיה צו חיים. ואני חושבת שאין ברכה יותר גדולה מהברכה שתמיד בירכתי את בניי לפני שהם יצאו מהבית לצבא: יברכך השם וישמריך. זאת ברכת הכהנים, שישובו הביתה בשלום.
נודה לך על הדברים, מרגש. מרים פרץ, תודה רבה לך על הדברים.
תודה.